הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בהלכות תפילה ונשיאת כפיים בחלק שמתייחס לנשיאת כפיים בפרק 15 והפרק האחרון. בפרק זה הרמב״ם מדבר על ששת הדברים שמונים את נשיאת הכפיים, עמידת העם בעת נשיאת הכפיים ועוד מספר דינים של נשיאת כפיים, והרמב״ם מסיים בחשיבותה של ברכת הכהנים. פותח הרמב״ם בהלכה א', שישה דברים מונים נשיאת כפיים, והרמב״ם מונה את ששת הדברים בקצרה, ואחר כך בהמשך ההלכות הוא יפרט ויבאר את כל אחד מששת הדברים. הלשון, כאשר יש בעיה בשפתם של הכהנים והמומין והעבירה והשנים והיין ותומת הידיים. פותח הרמב״ם בלשון, הלשון כיצד היא מונעת את נשיאת כפיים, העילגים שאין מוצאין את האותיות כתיקונן, כגון שקורין לאלפין עינין ולעינין אלפין, הם מבטאים את האלף כעין או את העין כאלף, או לשיבולת סיבולת, שהם לא יכולים לבטא את האות שין, הם מבטאים אותה כסין, וכיוצא בהן אין נושאים את כפיהם, משום שהדבר עלול לשנות את משמעות הברכה, ולדוגמה ביער השם פניו אליך, אם הוא יקרא אותה כיער השם פניו אליך, המשמעות עלולה להיות לשון כעס, שהשם יערה חלילה את כעסו עלינו, בעוד שהמשמעות של יער השם פניו אליך זה שהקדוש ברוך הוא יאיר לנו את פניו, וכך גם בעניינים האחרים. וכתבו הפוסקים שבמקומות שרוב אנשי העיר רגילים כך לבטא את האותיות, אין בכך בעיה, וכך הוא הדבר לדוגמה בארצות אשכנז, כאשר מבטאים את העין כאלף. וכך כבדי פה וכבדי לשון, שאין דבריהם ניכרים לכל, כמו מגמגמים גמגום כבד, אין נושאים את כפיהם, משום שדבריהם אינם מובנים. הלכה ב', המומין כיצד, איזה מומין פוסלים את הכהן מלישא את כפיו? כהן שיש מומין בפניו, או בידיו, או ברגליו, כגון שהיו אצבעותיו עקומות, דיינו כפופות, או הקושות זה שהן עקומות לצידיהן, או שהיו ידיו בעקניות, דיינו מנומרות בנקודות דקות. בכל המקרים האלו לא יישא את כפיו לפי שהמסתכלים בו, מכיוון שיש בעבריו מומין משונים, הרי המסתכלים בו בעת ברכת הכהנים והם מסיחים את דעתם מהברכה. וכתב הרבינו מנוח שזה דווקא במומים גלויים, אבל מומים שבסתר, מכיוון שהעם לא רואים אותם, אין שום בעיה לכהן כזה לברך ברכת כהנים. מומים נוספים, מי שהיה רירו יורד על זקנו בשעה שהוא מדבר, וכן הסומה באחת מעיניו, אפילו באחת מעיניו, לא יישא את כפיו, מכיוון שגם אלו דברים בולטים, שהעם מסתכלים בהם בשעת הברכה. ואם היה דש בעירו, הוא היה רגיל כבר בעירו, ידוע לבני עירו, והכל היו רגילים בזה הסומה באחת מעיניו, או בזה שרירו זהב, מותר לו לברך ברכת כהנים, לפי שאין מסתכלים בו, מכיוון שהם כבר רגילים לזה. וכתבו הפוסקים שכאשר הוא גר בעיר 30 יום, הוא נחשב כבר לדש בעירו. וכן מי שהיו ידיו צבועות איסטיס ופועה, איסטיס זה צבע אדום לתחלת, ופועה זה צבע אדום, לא יישא את כפיו, משום שאף על פי שאין בו מום, הרי הצבע שעל ידיו בולט ומסיח את דעת העם מהברכה. ואם רוב אנשי העיר מלאכתם בכך, מותר לפי שאין מסתכלים בו, הם כבר רגילים לצבעים הללו. ובשולחן ערוך נפסק שלפי המנהג שהכהנים משלשלים את הליטותיהם על פניהם, הרי אין בעיה במומים שבפניהם, והרמה מוסיף שאם הם מכסים גם את ידיהם בתלית, הרי אין בעיה גם במומים שבידיהם, ולהעיר שרגליהם בלאו הכי הם מכוסות, ולפי זה אין בעיה גם במומים שברגליהם. הלכה ג' עבירה כיצד? איזה עבירה פוסלת את הכהן מנשיאת כפיים? כהן שהרג את הנפש אפילו בשגגה, אף על פי שעשה תשובה לא יישא את כפיו, שנאמר בישעיה ידיכם דמים מלאו, וכתיב באותו פסוק לפני כן ובפריסכם כפיכם אעלים עיניי מכם וגומר. דהיינו שכהן שידיו מלאות בדמים שהוא רצח את הנפש, הרי כאשר הוא פורס את כפיו הקדוש ברוך הוא יעלים את עיניו מברכתו. וכך גם וכהן שעבד עבודה זרה, בין באונס אף על פי שהכריחו אותו לכך, בין בשגגה שהוא לא ידע שהדבר שהוא עושה הוא אסור משום עבודה זרה, אף על פי שעשה תשובה אינו נושא את כפיו לעולם, שנאמר במלאכים אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים. כהני הבמות הקטירו לעבודה זרה, וכאשר הם עשו תשובה והם רצו לעבוד בבית המקדש, הרי יושיהו המלך אסר עליהם לעשות זאת, וברכה כעבודה היא. הברכת כהנים נחשבת כעבודה בבית המקדש, שנאמר לשרתו ולברך בשמו, שברכת כהנים הוקשה לשירות לעבודה בבית המקדש, ולפיכך גם בברכת כהנים, כהן שעבד עבודה זרה גם כשהוא עשה תשובה, הרי הוא לא יכול לישא את כפיו. וכן כהן שנשתמד לעבודה זרה, שהוא קיבל עליו את העבודה זרה כאליל, אף על פי שהוא לא עבד בפועל עבודה זרה, אף על פי שחזר בו, אינו נושא את כפיו לעולם. ושאר העבירות אין מונים. כל שאר העבירות, גם החמורות שבהם, הרי הם לא מונים אותו מלישא את כפיו. הרבנו גרשו מאור הגולה, חולק על הרמב״ם וסובר שכהן שעבד עבודה זרה ועשה תשובה יכול לישא את כפיו, והרמ"א פוסק כך להלכה, שבין בעבודה זרה ובין בשפיכות דמים, הרי ברגע שהוא עשה תשובה הוא יכול לישא את כפיו, שאין לך דבר העומד בפני התשובה. הלכה ד', השנים כיצד? כיצד השנים מונות את הכהן מלישא את כפיו? כהן נער לא יישא את כפיו עד שיתמלא זקנו, עד שתושלם צמיחת זקנו, משום כבוד הציבור, שאין כבוד לציבור להיות כפופים לברכותיו של נער צעיר. אבל אם הוא כבר הגיע לשנים שבהם אמור להתמלא זקנו, דהיינו בגיל 20, הרי אף אם בפועל לא התמלא זקנו, הרי הוא יכול לברך. וגם כשהוא לא הגיע לשנים אלו, הרי כתבו הפוסקים שרק לא יברך בקביעות, אבל באקראי הוא יכול לברך, וגם בקביעות שלא יברך לבדו. אבל כשיש כהנים בוגרים שמברכים, הרי הוא יכול להצטרף עמהם יחד. ועד כאן בעניין השנים, ואתה מבאר הרמב״ם והיין כיצד, באיזה אופן שתיית היין מונעת את הכהן מנשיאת כפיים, מי ששתה רביעית יין חי, דיינו לא מזוג במים, בבת אחת אינו נושא את כפיו עד שיסיר את ינו מעליו, עד שתפוג השפעת היין ממנו, לפי שהוקשה ברכה לעבודה, כפי שהרמב״ם אמר קודם שנאמר בתורה לשרתו ולברך בשמו, והרי העבודה בבית המקדש אסורה למי ששתה יין, שנאמר יין ושחר על טשט בבואכם אלו אל מועד. שתה רביעית יין בשתי פעמים, הוא עשה הפסק באמצע שתיית הרביעית, או שנתן לתוכו מעט מים, מותר, כי אז ההשפעה של היין עליו היא לא כל כך חזקה, ואם שתה יותר מרביעית, אף על פי שהיה מזוג במים, ואף על פי ששתהו בכמה פעמים, לא יישא את כפיו עד שיסיר את ינו מעליו, כי כאשר הוא שותה יותר מרביעית יין, הרי גם במקרים הללו שהוא מזוג ושותה אותו בכמה פעמים, הרי יש ליין השפעה חזקה עליו, ולפיכך אסור לו לברך. וכמה היא רביעית? מהו השיעור? איך מודדים את הרביעית? אצבעיים על אצבעיים, שתי אצבעות על שתי אצבעות, דהיינו במידות של זמננו 4 סנטימטר על 4 סנטימטר, ברום בגובה אצבעיים וחצי אצבע וחומש אצבע. האורך והרוחב הם של שתי אצבעות, והגובה הוא של שתי אצבעות וחצי ועוד חמישית אצבע. בגודל מודדים את האצבע דרך האגודל, הבוהן היא האצבע הרחבה, וזה האצבע שמושכין בו בכל התורה כולה, הוא אגודל. בכל מקום בתורה שמודדים לפי אצבע, הכוונה היא לאגודל, והוא הנקרא בתורה בו אין יד לעניין מצורע ובעוד מקומות. והשיעור של רביעית במידות זמננו היא 86 סמ"ק. הלכה ה', תומת הידיים כיצד היא מונעת את הכהן מלישא את כפיו, כהן שלא נטל את ידיו לא יישא את כפיו, אלא נוטל את ידיו עד הפרק, עד המקום של חיבור כף היד עם הזרוע, כדרך שהם קדשים לעבודה בבית המקדש, ואחר כך מברך, שהרי כאמור, הברכה של הכהן הוקשה לשירות לעבודה בבית המקדש. שנאמר בתהילים, שאו ידיכם קודש וברכו את השם. דהיינו, שלפני שאתם מברכים את השם בנשיאת ידיים, הרי קודש אתם צריכים לקדש את ידיכם. ומדברי הרמב״ם, תומת הידיים כיצד, דיקו שהבעיה היא רק כאשר יש חשש שידיו תמאות. ולכן, אם הוא נטל את ידיו בבוקר, ובוודאי אם הוא נטל את ידיו לפני התפילה, והוא שמר עליהם בתארה, הרי הוא לא צריך ליטול את ידיו קודם, וכך כתב רבי אברהם בן הרמב״ם, אך לפי שיטת רשי ושיטות אחרות, הרי נטילת הידיים נועדה לתוספת קדושה, ולפיכך גם אם הוא נטל את ידיו בשחרית, או לפני התפילה, הוא צריך ליטול ידיו שוב, לפני נשיאת הכפיים, וכך נפסק בשולחן ערוך. די נוסף, וחלל מי שנולד מאיסורי כהונה, כגון שאביו הכהן נשא גרושה, אינו נושא את כפיו, לפי שאינו בחיונו, הוא נחשב לכהן פסול, והוא איננו בכהונתו, ולפיכך הוא איננו יכול לישא את כפיו. הלכה ו, כהן שלא היה לו דבר מכל אילו הדברים שהרמב״ם מנה בהלכות האחרונות, המוני נשיאת כפיים, אף על פי שאינו חכם בחוכמת התורה, ואינו מדקדק במצוות, או שהיו הבריות מרננים אחריו, מספרים עליו כל מיני סיפורים של עבירות, או שלא היה מסעו ומתנו בצדק, המסחר שלו לא נעשה ביושר. בכל אופן, הרי זה נושא את כפיו ואין מונין אותו, לפי שזו מצוות עשה על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים, לברך ברכת כהנים, ואין אומרים לאדם רשע, אוסף רשע וימנע מן המצוות. כפי שאדם שיש לו את כל הבעיות הללו חייב להניח תפילין, אנחנו צריכים לדאוג שיעשה את זה, וכך שיקיים את כל המצוות האחרות, הרי כך אם אין מניעה הלכתית ממנו לישא את כפיו, הרי צריך הוא לישא את כפיו ולקיים את המצווה הזו המוטלת עליו מבורא עולם. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואל תטמע ותאמר, ומה תועיל ברכת הדיוט זה שלא חכם בחוכמת התורה ולא מדקדק במצוות? איזה טובה כבר יכולה לצאת מברכה של אדם כזה? ביאור העניין הוא שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים, אלא בהקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. הכהנים ישימו את שמי, יברכו בשמי את בני ישראל, ואז אני אברך את בני ישראל. הכהנים עושים מצוותם שנצטוו בה, לברך את בני ישראל, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, מברך את ישראל כחפצו. ולכן כל כהן שחלה עליו המצווה לברך את ישראל, שכאמור היא חלה על כל כהן, גם כהן שמרננים אחריו, והוא לא מדקדק במצוות וכדומה, בתנאי שלא יהיו בו את אחד משישה הדברים שמונים מנשיאת כפיים, הרי בכל מקרה אחר הוא מקיים את מצוותו של הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא נותן את ברכתו מידו המלאה פתוחה קדושה והרחבה. הלכה ח', עם שהם מאחורי הכהנים, אנשים שעומדים מאחורי הכהנים, אינם בכלל הברכה, משום שנאמר אמור להם, כאדם המדבר עם חברו פנים אל פנים, והם שהם יכולים לבוא מקדימה, והם לא מגיעים, הם מרים בעצמם שלא חשובה להם כל כך הברכה, ולפיכך הם אינם בכלל הברכה. והעומדים מצידיהם של הכהנים, אם הם עומדים אפילו בקו ישר לכהנים, ובוודאי מצידיהם מקדימה להם, הרי הם בכלל הברכה, משום שהדבר נחשב שהם עומדים מלפניהם, אבל אם הם עומדים באחורי צידיהם, הרי הם אינם בכלל הברכה. ואם הייתה מחיצה בין הכהנים ובין המתברכים, אפילו היא חומה של ברזל, או היא לפניהם מול פני הכהנים, או אפילו אם הם עומדים בצדיהם, גם הדבר נחשב שפניהם מול הכהנים, הרי הם בכלל הברכה. ברגע שהם מכוונים בפניהם מול פני הכהנים, הרי לא מפריעה לי שום מחיצה שישנה ביניהם, וכתבו הפוסקים שזאת בתנאי שהם שומעים את הברכה. וכל זה שכשמאחוריהם הם לא בכלל הברכה, זה כאמור כאשר הם יכולים להיות מלפניהם והם לא עושים את המאמץ הזה. אבל כאלו שהם אנוסים והם לא יכולים להיות מלפני הכהנים, הרי הם בכלל הברכה, וכפי שנראה גם בהלכה הבאה. הלכה ת' נשיאת כפיים בעשרה, כי לומדים מ"ונקדשתי בתוך בני ישראל" שאין דבר שבקדושה פחות מעשרה, וכהנים מן המניין, לא צריך עשרה ישראלים שיקבלו את הברכה, אלא הכהנים המברכים מצטרפים לישראלים המקבלים את הברכה למניין. בית הכנסת שכולם כהנים, כולם נושאים את כפיהם, ולמי הם מברכים? הרי אין שם ישראלים בבית הכנסת שיקבלו את הברכה, לאחיהם שבצפון ולאחיהם שבדרום, לאותם אלו שעובדים בשדות מחוץ לעיר, והם אנוסים במלאכתם ואינם יכולים להיכנס לבית הכנסת, הרי הברכה חלה עליהם, ואפילו אם הם נמצאים מאחורי הכהנים, הרי במקרה זה שהם אנוסים, הרי הם בכלל הברכה. ומי עונה אחריהם אמן? הרי אותם אלה שעובדים בשדות לא שומעים אותם כדי לענות אמן. הנשים והטף שנמצאים בבית הכנסת הם אלו שעונים אמן. וכתבו הפוסקים שאם אין שם נשים בטף ואין אף אחד שעונה אמן, מכל מקום יברכו הכהנים, כי אין עניית האמן מעכבת. ואם נשארו שם עשרה כהנים יותר על אלו שעלו לדוכן, העשרה עונין אמן והשאר מברכין. זאת אומרת שאם יש רק עשרה כהנים, ובלאו הכי אם כהן אחד יברך לא יישארו עשרה כהנים שיענו אמן, הרי יכולים כבר כל העשרה לעלות ולברך. אבל במקרה שיש מעל עשרה כהנים, הרי באם לדוגמה יש 11 כהנים שאחד יברך ועשרה יענו אמן, ואם יש 15 שחמישה יברכו ועשרה יענו אמן, כי יש עניין אם זה אפשרי שיהיו 10 שעונין אמן, ורק כאשר בלאו הכי יש רק 10 כהנים, ואם כן בכל מקרה לא יהיו 10 שיענו אמן כאשר אחד יברך, יכולים כולם לברך. הלכה י', ציבור שלא היה בהם כהן אלא שליח ציבור לבדו, לא יישא את כפיו, כי ישנו חשש שכשהוא יסיים את ברכת הכהנים הוא יתבלבל, ולא יצליח לחזור לברכה שלאחריה אי ברכת שים שלום. ואם הייתה הבטחתו שהוא נושא את כפיו וחוזר לתפילתו, ואם הוא בטוח בעצמו שהוא לא ייתה, שהוא יצליח לחזור לשים שלום לאחר ברכת הכהנים, רשאי כן לעלות לברכת כהנים, כי בלעדיו תתבטל ברכת הכהנים. אך אם יש שם כהנים אחרים, משמע מפשטות דברי הרמב״ם שאין לו את ההיתר לברך ברכת כהנים, אך יש כאלה שכן מתירים גם במצב כזה לחזן לברך ברכת כהנים, והדבר תלוי במנהג המקום. וכתב המגן אברהם שבזמננו שכולם מתפללים מתוך הסידור, הרי זה כמובטח לו שיחזור לתפילתו. ואם אין להם כהן כלל, לא השליח ציבור ולא אף אחד אחר, כשיגיע השליח ציבור לשים שלום, אומר, אלוקינו ואלוקי אבותינו, ברכינו בברכה המשולשת בתורה, שהיא משולשת לשלוש ברכות בשלושה פסוקים, הכתובה על ידי משה עבדך, האמורה מפי אהרון ובניו, כהנים עם קדושך, שבדרך כלל מי שאומר את הברכה הזו, אלו אהרון ובניו הכהנים, כאמור יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יישא השם פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. ולדעת רשי לא מוסיפים את הפסוק ושמו את שמי על בני ישראל, אלא מסיימים בוישם לך שלום, וכך נהגו בהרבה מקומות. ואינם עונין אמן כפי שהם עונים על ברכת הכהנים עצמם אחר כל ברכה וברכה, משום שאין כאן אמירת פסוקים לברכה, אלא רק הזכרה של הברכה שהכהנים אומרים. אך יש שנהגו לענות אמן על כל פסוק גם בהזכרת הברכות על ידי השליח ציבור. ולאחר כך הוא מתחיל השליח ציבור ואומר שים שלום. הלכה י' א', כהן שנשא את כפיו בבית הכנסת, והלך לבית הכנסת אחר, ומצא ציבור שמתפללין, ולא הגיעו עדיין לברכת כהנים, נושא ידיו להם ומברכם. הוא יכול לשאת שוב פעם את כפיו ולברך אותם. הוא לא חייב, מכיוון שהוא כבר יצא ידי חובת המצווה דאורייתא, כאשר הוא בירך פעם אחת באותו יום, אבל... ואם הוא רוצה, בוודאי אם אין שם כהן אחר וגם הציבור רוצים, הרי הוא יכול לשאת את כפיו שוב פעם ולברך בבית כנסת השני. ואף על פי שאין לו חיוב מדאורייתא, הוא יכול לברך את הברכה על ברכת כהנים אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה, משום שהוא מקיים בברכה זו את המצווה דרבנן לברך ברכת כהנים בכל תפילה ציבור, וגם על ברכות דרבנן מברכים אשר קידישנו במצוותיו וציוונו. ואפילו כמה פעמים ביום, אם הוא הלך לעוד בתי כנסת וגם שם הם אוחזים בברכת כהנים, הוא יכול לברך כמה פעמים ביום ללא הגבלה, משום שברכת כהנים כל היום מוזמנה. דין נוסף, כהן שלא עקר רגליו ממקומו לעלות לדוכן, בשעה שאמר שליח ציבור רצה, שוב ונעולה באותה תפילה, באם השליח ציבור סיים את הברכה מחזיר שכינתו לציון, הרי הוא לא יכול לעלות שוב באותה תפילה. אבל אם עקר רגליו לעלות, אף על פי שלא הגיע לדוכן שעליו מברכים את ברכת הכהנים אלא אחר עבודה, לאחר שהשליח ציבור כבר סיים המחזיר שכינתו לציון, הרי זה עולה ומברך. ומקור דין זה נלמד מהארון שנאמר, וישא אהרון את ידיו אל העם ויברכם, וירד מעשות העולה החטאת והשלמים, שרק לאחר שהוא בירך את העם, הרי הוא סיים את עבודת הקורבנות שלו, ולפיכך הכהנים צריכים לפחות לעקור את רגליהם ממקומם כדי לברך בברכת העבודה של שליח הציבור. ולכתחילה כדאי שתכף כשהשליח ציבור אומר את זה, הם כבר יעקרו את רגליהם. הלכה י' ב', כל כהן שאינו עולה לדוכן לברך, אף על פי שביטל מצוות עשה אחת, של קוד תברכו את בני ישראל, הרי זה כעובר על שלושה עשה, שנאמר, קוד תברכו את בני ישראל, אמור להם ושמו את שמי, שאף על פי שהם לא נמנות כשלוש מצוות עשה, משום שכל שלושת המצוות עניינם אחד, בכל אופן בתורה כתובים שלושה ציוויים על העניין של ברכת כהנים. וכמובן שהכהן מבטל מצוות עשה, רק באם הוא לא עלה כלל באותו יום, אך אם הוא כבר עלה, איננו נחשב למבטל מצווה. ודבר נוסף, רק כאשר קוראים לו לעלות והוא לא עולה, רק אז הוא נחשב למבטל מצוות עשה, משום שנאמר אמור להם, שרק אז חייב הכהן לעלות. וכל כהן שאינו מברך, אינו מתברך, וכל כהן המברך את עם ישראל, מתברך על ידי הקדוש ברוך הוא, שנאמר באברהם אבינו, ואברכה מברכך, וזה הולך על כל עם ישראל, שמי שמברך את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מברך אותו, ולפיכך הוא מברך את הכהנים שמברכים את עם ישראל. מקור דברי הרמב״ם הם בגמרא במסכת סוטה, אלא ששם הדברים כתובים בסדר הפוך. תחילה כל כהן המברך מתברך, ואחר כך וכל כהן שאינו מברך אינו מתברך. מדוע הרמב״ם הפך את הסדר? הדבר ברור, מכיוון שמדובר בסיום הלכות תפילה, הרי הרמב״ם לא רוצה לסיים באינו מתברך, אלא לסיים בטוב שכל כהן המברך מתברך. אלא שצריך להבין מה המשמעות בכלל והחידוש שכהן שהוא לא מברך איננו מתברך. הרי הדבר מובן מאליו. הכהן שמברך, הרי על ידי זה שהוא מברך אחרים, הוא מתברך כי נאמר ועברך מברכך. מובן מאליו שאם הוא לא מברך, אין שום סיבה שהוא יתברך. מה החידוש בזה? צריך לומר שיש כאן חידוש מיוחד. הכהנים כשהם מברכים, הם מקבלים ברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא על כך. אבל... גם כהן שהוא לא מברך, היה מקום לומר שהוא לפחות יחשב ככל הישראלים שבבית הכנסת, שיקבל את הברכה מהכהנים. לא את הברכה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לכהנים המברכים, אבל יקבל את הברכה ככל ישראל המתברך. ועל זה מחדש הרמב״ם, שכהן שהוא לא מברך, לא רק שהוא לא מתברך בברכה המיוחדת של הכהנים, אלא שהוא לא מתברך בכלל. גם לא בברכה שהכהנים מברכים את הישראלים, כי אצל הכהן ברכתו תלויה בכך שהוא מברך אחרים. כאשר הוא מברך אחרים, הרי הוא מתברך בברכה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא. אם הוא לא משתתף בברכת הכהנים, הרי הוא לא מקבל אפילו את הברכה שהכהנים האחרים מברכים את כל הישראלים. ומסיימים בטוב שכאשר הוא מברך את עם ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא מברך אותו בברכה המיוחדת של הכהנים, וכמובן מברך גם את כל עם ישראל על ידי ברכת הכהנים. בריך רחמנא דסייען, ברוך הקדוש ברוך הוא שסייע לנו, נגמרו הלכות תפילה בסייעתא דשמיא.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.